כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
יום של פיגועים אתמול ברחבי הארץ. ב-12 בתל אביב פועל פלסטיני דוקר למוות את סמל אלמוג שילוני ממודיעין שחיכה לרכבת שתיקח אותו לבסיס. ב-4:40 באלון שבות מחבל רוצח בדקירות סכין את דליה למקוס מתקוע. ב-8 בבאר שבע אוטובוסים נרגמים באבנים, ובכלל בכל שעות היום כמעט אבנים בהרבה מאוד מוקדים ברחבי הארץ. ננסה לעשות סדר באירועים הבוערים האלה ולהבין לאן פנינו מועדות. גם נתעניין במצבם של הפצועים וננסה לקבל תשובות מה אמורים לעשות כדי למגר את הפיגועים של התקופה האחרונה. נדבר גם על ענייני בריאות, תורים ארוכים מדי בדרך לשולחן המנתחים, תוכנית חדשה אמורה לפתור את הבעיה הזו, וגם המיסיונרים בכל פעם מחדש מוצאים את הדרך היצירתית הבאה כדי להפיץ את משנתם. הפעם זה באמצעות חלוקת נגני מדיה, ובהם כבר יש קטעים מתוך הברית החדשה. גם המועצת שלנו תתכנס הבוקר, ועוד עניינים ככל שנספיק. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון איתנו. בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
יש תחזית למתי זה הולך להסתיים, או שהדרך עוד ארוכה?
באמת הפעם הדרך עוד ארוכה. כמו שאמרנו גם בפתיחת מבצע צוק איתן, וגם אמרנו את זה לפני כן במהלך חישוב האחים, כן, הפעם הדרך ארוכה. יש לומר את זה ביושר, כיוון זה לא עניין של פתרון חד פעמי, או פתרון שאפשר לפתור אותו בדרך נקודתית כזאת ואחרת. צריך הרבה מאוד פעילויות כאן לשכלל ולתכלל. ובראש הראשונה, מה שאנחנו מדברים עליו כבר כמה וכמה ימים, זה אולי נשמע שוב בנאלי ושוב לחזור על אותו משפט, אבל העובדה שאנחנו מדברים הפעם על, על התארגנות מקומית ועל התארגנות של מחבל, לא שחלם בלילה שהוא צריך לעלות לשמיים, אלא אותו מחבל שיוצא לדרכו ומחליט באותו רגע לבצע פיגוע, אז נכון שמסתכלים על כל המערכת הזאת בצורה הרבה יותר כוללנית, וצריך הרבה יותר לפעול ביד תקיפה. וזאת למעשה ההנחיה כל הזמן של מערכת הביטחון, והבקשה כל הזמן של מערכת הביטחון, לפעול למעשה בשלושה תחומים מרכזיים. התחום האחד, מעבר לנושא של הסיכול, שהוא כפי שאמרתי הוא קשה, אבל ישנם דברים במרחב. העובדה שלפנות בוקר עוצרים את אביו, ודיווחתי על כך גם אתמול כאן בכל חי, ואת בני שפחתו של המחבל שדקר למוות אתמול את אלמוג שילוני השם יקום דמו, ובסופו של דבר גם מגיעים לביתו של המחבל שרצח את דליה לנקוס באלון שבות. ברגע שמגיעים לבית המשפחה, ברגע שעוצרים שם לא רק את קרובי המשפחה אלא שעושים את בית המשפחה ואת כל מי שנתן לו את הסיוע הזה, התשתית לא המבצעית אלא התשתית הסטטית, המסגרת שבו הוא היה, החברים שבו היו, וגם אנשים שיוצאים משם לעבודה בכל יום ויום. הרי זה שהוא עבד בתל אביב כשוהה בלתי חוקי, מישהו נתן לו את העבודה, מישהו לקח אותו למקום עבודה, וזאת הנקודה השנייה, אותם השוהים הבלתי חוקיים. והנקודה השלישית היא כמובן לטפל בצורה האכיפתית, בצורה הרבה יותר משמעותית. אנחנו מדברים כל הזמן על הצורך להתגונן. ברגע שמחבל מכפר קנה, ערבי ישראלי, עומד מול המצלמות, בלי שום קשר לידיעה שיש שם המצלמות או אין, והוא עומד עם סכין שלופה, כנגד שוטרים שמשטרת ישראל עם מדים, אני לא מעריך שמישהו מאיתנו, מהאזרחים, שברגע ששוטר עוצר אותו ואומר לו תעצור בצד, הוא מישר חרד שמה עשיתי משהו, עברתי עבירת תנועה, אז אני אקבל אליה 100 שקל, אקבל אליה כמה נקודות. כאן אין שום מורה, שום...
כן, אבל האבסורד הגדול הוא שהם כולם במגזר הערבי מתייחסים לזה כאילו רצחו אותו. הלא אבל בחפו, זאת אומרת, התעלמות מוחלטת ומכוונת מהמציאות בצורה באמת... שלא נתפסת לאדם עם שכל ישר, אבל זו השיטה שלהם וזו הדרך שלהם להתמודד תמיד עם הדברים. והבעיה היא שעושה רושם שמהכיוון הישראלי לא באמת מדברים איתם באותה שפה, ועוד יש כאלה שמסכימים איתם ומרגישים צורך להצטדק או להתנצל. שאלה אם זה משהו שיכול להשתנות בשיח שלנו קודם כל, ואז אולי לגרום לשיח שלהם להשתנות.
אני אענה לך בשני מישורים. קודם כל, החלק הראשון, דווקא כן מתחילים לאט לאט. תשמע, היו אתמול גלי מעצרים אפילו בכפר קנה. השוטרים סוף סוף נכנסו עם פרשים, עם מכוניות, אבל עצרו שם 16 בני אדם, ויכול להיות שבתי הכלא יהיו מלאים, ויכול להיות שצריך לבנות עוד בתי כלא, אבל זאת השיטה וזו הדרך בסופו של דבר להראות שאנחנו בעלי בית. אבל מצד שני גם מהסייך ומחריבה איך ממך יצאו. כאשר מזכ"ל שלום עכשיו, יריב אופנהיימר, אתמול מפרסם בדף שלו, ומפרסם הודעה כל כך צינית, ואנחנו ממשיכים אחר כך ומודיעים אותה ומדברים עליה, וממשיכים להתייחס, אלא פשוט מוקיעים אותו, ואותו גם כן לא מכניסים לכלא על הסתה, בדיוק באותו כיוון, אז בעצם אנחנו עושים לעצמנו את אותה פעולה, וממשיכים גם לראיין אותו, וממשיכים לספר את הדברים העלגים והדיבשים שלו. אז יש לנו בעיה בשני הכיוונים הללו. אבל בשורה התחתונה, באמת הצבא ומערכת הביטחון בכללותה. אתמול היה דיון אצל ראש הממשלה, אני לא בטוח שהוא יודע בדיוק את הנקודה מה עליה לשים את האצבע, כיוון שסך הכל גם מסביב ומכל הכיוונים אתה רואה את ההתלהמות. תשמע, התחלת לדבר על שני הנרצחים הללו מאמש, ונתת את הסקירה של אמש. רק אני יכול לספר לך על הבוקר, תראה את הבוקר שלנו, כמעט ולא מדברים עליו. לפני 25 דקות, אישה הרה, אישה בהיריון, נוסעת ברכבה עם הילדים שלה, מחוץ לביתה להסיע את ילדיה ולאחר מכן להמשיך למקום עבודתה, נתקלת בגלי אבנים של מרצחים ערבים, נפצעת באורח קל, מטופלת כרגע במקום, אבל זה יכול להיגמר אחרת לחלוטין. ממש בשעה שאנחנו מדברים, תוך כדי כך שאני מדבר איתך, אני מקבל הודעות על כך שיש יידוי אבנים מסיבי באזור אלערו, באזור בית אומר, מדרום לגוש עציון, אותו אזור עם כל העיבוי של הכוחות ועם כל הכוחות הרבים, באזור איתמר, יידוי אבנים מסיבי לעבר רכבים ישראלים. אז זה שמכניסים עוד שניים, שלושה חיילים או שתיים, שלוש פלוגות ויחידות נוספות, זה עדיין לא נותן את כל המרווח. אז נכון שישנה את כל הפעילות.
אז מי, בוא תן לנו את הפרשנות שלך, מי טועה פה? בסמכות של מי לפתור את זה?
בראש ובראשונה בהנחיה מאוד ברורה, בהנחיה מאוד נוקבת ועניינית כלפי כל המערכת.
הנחיה שמי צריך לתת?
המחיה שמערכת הביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון, תשמע, אני לא יודע אם אתה שמעת, אבל אני ביקשתי אתמול, מיועץ התקשורת שלו, הוא משר הביטחון, תצא בהודעה, שר הביטחון נדם קולו, אתה לא שמעת את קולו של שר הביטחון של מדינת ישראל, שלא נתן שום הצהרה ולא שום דבר ושום מעשייה בשטח, אז להגביר כוחות וכדומה זה דבר נכון ויפה. בשורה התחתונה, באמת, יש בעיה אחת שהיא אמיתית, יש לומר אותה, אבל שירות הביטחון הכללי יכול להתמודד עם ומשטרת ישראל ואגף המודיעין של צה"ל וכולם יכולים להביא את המידע המודיעיני כאשר יש להם תשתית כזאת ואחרת. גם הסיפור של אבו מאזן, צריך לדעת להתנהג, זה לא בחוכמה. תשמע, ישנם דברים שהצלחנו, ואני לא יודע אם שמת לב, אנחנו בוודאי שמנו את ליבנו לעובדה הזאת, יש ביומיים שלושה האחרונים, בלא שום קשר, תוריד את שני מקרי הרצח של אתמול.
כן.
אגב, מתחילת החודש האזרחי, מתחילת חשבן, אנחנו נמצאים היום באמצע חודש חשבן, ביוזיין בחשבן, מתחילת החודש שישה יהודים נרצחו. סליחה, שלישה ישראלי, כי היה ביניהם גם אחד שהוא לא יהודי דרוזי, אבל שישה ישראלים נרצחו בלא עוול בכפם.
אוקיי, טוב, אז זו תמונת המצב הבוקר הזה. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
זקי אלר, דובר מבצעי במד"א, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היית בתל אביב אמש בזירת הפיגוע, הרצח.
כן, כן, כמו לשעות הצהריים.
מה קורה כשאתה מגיע למקום?
בהחלט אירוע קשה, אנחנו קיבלנו את הקריאה אתמול, זה היה בסביבות השעה 12 בצהריים. כשהגענו למקום ראינו צעיר, צעיר בן 20, שהוא שכב על הכביש עם מספר פצעי דקירה, היה מחוסר הכרה ללא נשימה וללא דופק, והחובשים והפרמדיקים שלנו מיד התחילו להעניק לו שם טיפול רפואי, ניסו לבצע בו פעולות החייאה ממושכות, וברגע שזה התאפשר, העלו אותו ישר על הניידת טיפול נמרץ, ותוך כדי פעולות החייאה פינו אותו לבית חולים שהוא היה עוד במצב אנוש, ולצערנו התוצאה הסופית ידועה.
כן, ידוע. כן, הוא לא שרד את זה. כשאתה מגיע לשטח, המחבל עדיין שם?
המחבל היה לא רחוק משם, הוא היה כבר בפינת רחוב סמוכה. מיד אחרי שהוא דקר את החייל, הוא המשיך בריצה, כשאזרחים שהיו במקום רדפו אחריו. אחד מהם גם טופל על ידינו, גבר בשנות ה-50 שפשוט רדף אחרי אותו מחבל, נתן לו אגרוף, ובמהלך אותה באותו מרדף הוא נחבל ברגל, הוא טופל על ידינו ופונה לבית חולים איכילוב במצב קל, והמחבל עצמו גם הוא טופל על ידינו כשהוא היה עם פציעות קלות מאוד.
כן, איך מטפלים במחבל כזה כשאתה יודע מה בדיוק הוא עשה ולמה הוא נפצע?
תראה, בסופו של דבר אנחנו כאנשי רפואה חייבים להעניק טיפול רפואי לכל מי שזקוק לזה, וכך אנחנו מתייחסים לכל אחד ואחד.
כן, אבל אין את המחשבה של למה?
אנחנו במצבים האלה חייבים לנתק את המחשבה ולפעול אוטומטית, להסתכל על הפציעה ולא על הבן אדם. ואני חושב שזה גם מה שמייחד אותנו, במיוחד את העם היהודי, אבל כל איש רפואה שמטפל חייב בסופו של דבר לטפל גם עם הרגש או המחשבה חושבת אחרת.
אוקיי, טופל אגב שוחרר, נלקח למעצר המחבל?
בהחלט, הוא היה עצור כבר מהרגעים הראשונים, הוא היה תחת שמירה כבדה של כוחות הביטחון, ואחרי חקירה קצרה בשטח פינינו אותו באמבולנס תחת ליווי משטרתי לבית חולים כשהוא במצב קל מאוד.
אוקיי, ואז היום בעצם רק מסתבר החל, כי מגיעות הידיעות על אילון שבות.
נכון, שעה 4:40 זה היה אחרי הצהריים, לפנות ערב, קיבלנו את הקריאה לאירוע נוסף בסמוך לכניסה לאלון שבות. גם שם מיד הזנקו כוחות גדולים שלנו למקום, וכשהחופשים והפרמדיקים הגיעו לשם, בהחלט היה שוב זירה קשה מאוד, הייתה מולה גדולה במקום, כשהפצועים היו בשטח, סמוך לתחנת האוטובוס, ישנה שם טרמפיאדה או תחנת אוטובוס ששם התושבים שנוסעים ממקום למקום עומדים באותה תחנה, וממש ליד התחנה שכבה הפצועה קשה, כשהיא הייתה עם קירות מרובות בפלג גופה העליון, הייתה מחוסרת הכרה, גם היא ללא נשימה, ללא דופק. החופשים הפרמדיקים בסיוע כוחות גדולים של צה"ל שהגיע למקום, כוחות רפואה של צה"ל, בשיתוף הם העניקו לה טיפול רפואי, ביצעו שם פעולות החייאה, ולצערנו...
כן, גם פה הבשורה אחרי זה שהגיעה הייתה בשורה קשה. יש איזושהי הערכות מיוחדת? קיבלתם הנחיות מיוחדות להערכות מיוחדת בימים האלה? או שזו שגרת חיינו כאן בארץ הקודש?
לא, בהחלט ישנה כוננות במגן דוד אדום, בנוסף לשגרה, שכשאנחנו מדברים על שגרה, רק בשבוע שעבר נערך תרגיל באותו מקום, במדברים על גוש עציון.
כן.
בשיתוף פעולה עם כוחות צהל, עם כוחות הרפואה של צהל, לתרגיל לטפל בתרחישים דומים מאוד למה שראה אתמול, וההערכות הזאת היא בעצם, או התפגולים האלה הם נעשים לאורך כל השנה, אבל אנחנו במגן דוד אדום, כארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, נמצאים כל הזמן בקשר עם גורמי הביטחון, אנחנו משתתפים בהערכות מצב, ובאמת כבר ביום ראשון מנכ״ל מדע העלה את רמת הכוננות בארגון לרמת כוננות ב' שהיא אחת לפני הגבוהה ביותר. הצוותים שלנו מתוגברים גם בבתים, גם בתחנות מדע, וערוכים לטפל בכל האירועים.
שלא נזדקק, אני מודה לך מאוד, זקי אלר, שלנו יום טוב ושקט.
בוקר טוב.
וכאמור, בפיגוע באלון שבות נרצחה דליה. בוקר טוב לאורי שכטר. אורי שכטר, בוקר טוב לך.
אורי שכטר.
כן, סגן אלוף במילואים, תושב ראש צורים בגוש עציון, ואתה כנראה האיש האחרון שדיבר איתה.
כן, כנראה.
איך אגב זה קרה? סתם אספת אותה כטרמפיסטית בדרך?
כן, אני הגעתי לאזור בית שמש אחרי פגישה במודיעין, וראיתי מישהי עומדת עם שלט גוש ציון, עצרתי לה. היא עלתה לרכב, ואז השלט התהפך, היה כתוב קריית גת, שאלתי אותה קריית גת או גוש ציון? אז היא אמרה לי שהיא גרה בגוש ציון ועובדת בקריית גת. בהמשך היא סיפרה שהיא עובדת בריפוי בעיסוק בגני ילדים בקריית גת. דיברנו כמה שנים מבגוש, דיברנו בדרך, והולדתי אותה בצומת אלון שבות.
דיברתם גם קצת על המצב, ועל כך שצריך להיות ערניים יותר, או שלא הגעתם לזה?
לא, אני כשתמיד אומרים ערניים יותר, אני סמח"ט במילואים, כשתמיד אומרים לי להגביר ערנות, אני פשוט נעמד ומגביר ערנות, כאילו, אנשים חיים את החיים שלהם, הרגילים שלהם, את העבודה שלהם, את העיסוקים שלהם, את השמחה שלהם בחיים. והבעיה היא לא אצלנו, מה שנקרא.
זה ודאי.
השני, שיש אנשים רעים שרוצחים ובלי, פשוט הרגו פה ממש פרח.
יש בכל זאת איזושהי תחושה שאולי משהו צריך להשתנות בדרך הנסיעה, בעיקר באזורים שהם יותר מודיעים, נכון? גם בתל אביב אתמול ראינו את הפיגוע, אבל עדיין יש אזורים שהם נחשבים למועדים יותר.
אני, אם יעשו סטטיסטיקה, לדעתי לא היו פחות פיגועים בתל אביב ובירושלים ובמקומות אחרים מאשר בגוש עציון. אבל תמיד צריך להיזהר. אני אומר, יש שני כללים לעם ישראל. להיזהר, לשמור על עצמנו, להיות חזקים, להיות מאוחדים, ואנחנו ננצח. זו תקופה קשה, גם אותה נעבור. אנחנו לא מפחדים לא מהם ולא מאף אחד, אנחנו רק יראים את הקדוש ברוך הוא, ואני מאמין שאם נהיה מאוחדים ונהיה חזקים ולא נפחד ונחיה את חיינו, אנחנו נעבור גם את התקופה הזאת.
דיברת עם המשפחה של דליה? הספקת?
עדיין לא, הם עדיין נמצאים בסי, בדיוק אתמול בלילה הודיעו להם, וגם סיפרו להם שאני נסעתי איתה, אבל אני מעריך שהיום או מחר אני אשב איתם.
אורי שכטר, אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
100%.
תודה רבה לך, שיהיו בשורות טובות, בהחלט, תודה רבה. הפסקה קצרה כבר שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
זה כבר כמעט הפך לשגרה אצלנו, להתעניין במצב הפצועים. לצערנו, אנחנו גם בבוקר הזה צריכים לעשות זאת. דוקטור עופר מרין, סמנכ"ל רפואה וראש מערכת טראומה בבית החולים שערי צדק, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום רב.
מה המצב הפצועים שהגיעו אליך?
אז ככה, לשערי צדק הגיע פצוע אחד אתמול מהאירוע בצומת אלון שבות. הגיע סך הכל במצב כללי טוב, הוא נפגע פניו מדקירה של סכין, הוא טיפל בחדר טראומה, הוא אושפז, מצבו סך הכל טוב, אנחנו נעשה הערכה הבוקר, ואני מקווה מאוד שנשחרר אותו.
איך התחושות של הצוות הרפואי בימים האלה, שמה שחזרנו לתקופות קשות שהיו פה?
כן, אני חושב שכולנו ככה, צוותים מאוד גדולים הם מטפלים בפצועי טראומה האלה, ואני חושב שכולנו ברמת כוננות בוודאי יותר גבוהה מאשר מה שהורגלנו אליה. אני מודה, ברמה אישית שאנחנו חוששים אפילו לצאת מהעיר, כי בכל רגע עלול לקרות משהו.
באיזה מצב בדרך כלל מגיעים אליכם הפצועים? פצועים שנפגעים באירועים כאלה, הטיפול שהם מקבלים בדרך, זה טיפול שבאמת מציל אותם?
מגן דוד אדום יש חשיבות עצומה כחלק מהשרשרת הטיפול. באופן כללי, בתפיסה הטיפולית, בדרך כלל אחד העקרונות הוא לפנות כמה שיותר מהר. אז לא עושים פעולות ארוכות בשטח, אבל לפעמים עושים פעולות שהן מצומצמות, אבל הן חשובות מאוד מבחינת החיים של החולה, בין אם זה הנשמה של החולה, בין אם זה פתיחת וריד והתחלה שמתן עוזלים, לפעמים צורך בניקוז של החזה. פצועים מגיעים אלינו בספקטרום המלא שיש, בין פצועים שבאמת מגיעים אלינו כמו אתמול בערב, בשמחתנו לגבי הפצוע המסוים הזה בין מצב טוב, לבין פצועים שמגיעים לפעמים תחת אחיה שהם פונשמים. אנחנו בקשר טוב מאוד עם מד"א, אנחנו מקבלים דיווחים מהרי השטח.
זאת אומרת, אתם בעצם כשמגיעים אליכם הפצועים, אתם כבר מוכנים לקלוט אותם בדרך כלל?
כן, אנחנו מוכנים לקלוט אותם, אנחנו הרבה פעמים יודעים מראש אם זה פצוע שיצטרך להגיע לחדר ניתוח, אם זה פצוע יותר קשה, ההיערכות היא שונה גם מבחינת הרופאים והדיסציפלינות השונות שמוכנות, מנות דם וכולי, ההיערכות היא שונה בהתאם לגודל האירוע ולמצב הפצועים.
אוקיי.
גם יש לפצוע עצמו וגם גודל האירוע.
ננצל את השיחה כדי להתעניין במצבו של יהודה גליק, שעדיין מאושפז, באיזה מצב הוא כעת?
בטיפול נמרץ יש אצלנו עדיין שלושה פצועים, ששלושתם סך הכל במצב קשה מהאירועים, יהודה גליק הראשון בהם. יהודה גליק מצבו השתפר מאוד בימים האחרונים, הוא ער, הוא מונשם עדיין, אנחנו, התהליך הגמילה מהמכונת הנשמה הוא תהליך שיקח מספר ימים, אבל אנחנו אופטימיים. הוא נפגע בריאות, וזה אני חושב חלק מהקושי כרגע, כדי לגמור באופן מלא, אבל הוא, מצבו יציב, הוא ער, הוא מתקשר בצורה סבירה.
יודע מה עבר עליו וזוכר את רצף האירועים?
בגלל שהוא מונשם, אז הוא לא מדבר, אבל מדברים איתו והוא מבין. אנחנו כצוות רפואי וגם המשפחה שנמצאת לידו כל הזמן עוד לא דיברו איתו ככה בדיוק על הפרטים, כי שוב הוא מונשם, אבל הוא זוכר, הוא יודע, הוא מבין,
הוא בעניינים
לגמרי. לא יהיה לו פגיעה.
נאחל לכל הפצועים כמובן החלמה מהירה ומלאה. אני מודה לך מאוד, דוקטור עופר מרין, סמנכ"ל רפואה וראש מערך הטראומה בבית החולים שערי צדק.
תודה רבה, נאחל המחלמה ושלא יגיעו
עוד פצועים. בהחלט, תודה רבה לך. חבר הכנסת לשעבר יעקב כץ איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אני כבר חודשיים, שלושה מדבר פה בשידור עם אינספור מומחים, פוליטיקאים ואנשי ביטחון, תשובה מוחלטת למה צריך לעשות עוד אף אחד לא נתן. לך אני... יש רעיון לפתרון?
אני אתן לך תשובה, קודם כל החלמה לפצועים כמובן. וכמה אפשר לנחם את ה... אבל בעזרת השם שלא ידעו צער. אני בצבא, כשאני שירתתי, הפקודה פעם הייתה, קראו לה יח שמש, לראשי תיבות של ידיעות, כוונה, שיטה, מנהלה, שליטה. כשבאים לבחון איזה פעולות צריך לבצע, קודם כל צריך לדעת את הנתונים. הנתון, ואתה שאלת את השאלה, אני הקשבתי לך במהלך התוכנית, אתה שאלת איך זה שאף אחד לא מאיר, מגנה, או מאיר באלף, או מאיר בעין. והתשובה היא ברורה. הציבור הערבי נתון נתון להקשבה מוחלטת 24 שעות ביממה על ידי מאות תחנות רדיו וטלוויזיה שהוא צופה בהם ושומע אותם, שמסיתים 24 שעות ביממה נגד המיעוט היהודי שגר בתוככי הציבור המוסלמי הגדול. הוא קורא, הם רואים אותנו בתור נחשים, חזירים, קופים וכדומה. זה בכל תוכנית, כולל בתחנות הרדיו שאנחנו איתנו להם לשדר מיהודה ושומרון, כאשר חזיר ונחש ושדים צריך לחסל, בין אם זה אישה או תינוק, ולכן אתמול לא רק שהוא פוגע במכונית המחבל הארור, אלא הוא גם שוחט אותה אחר כך. זה השיטה, כי גם אישה ששוחטת...
אז מה עושים? אז זאת הבעיה שאנחנו מבינים שהיא בעיה, מה עושים?
אצל הערבים זה הולך רק בהרתעה. ככה זה הלך בכל 150 שנה האחרונות. אגב, התחיל עם ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו. אם אתה לא מחזיק אותו ויד כל בו, ידו בכל. אין פתרון אחר. הפתרון היחידי הוא רק להרתיע. ולכן, דיבר מקודם פינקלר על פגיעה במשפחות, איזה שטויות. התשובה צריכה להיות בהיקפים הרבה יותר גדולים. יישובים ערביים שיצאו מהם מחבלים. יישובים ערביים שיש בהם התפרויות בתוככי מדינת ישראל וביהודה ושומרון שמעבר לקו הירוק בארץ ישראל הגדולה, צריכים להיכנס לעוצר מיידי של חודש וחודשיים ושלושה, כפי שהיה נהוג פעם. הציבור הכללי צריך להרגיש את היד החזקה. דבר שני, לא רואים את צהל. צהל לא הוא נמצא תמיד עם שניים ושלושה חיילים מול מאות מתפרים. הם לא מכירים את העוצמה של צהל, הם לא מכירים את היכולות של צהל, הם לא ראו בחיים שלהם עוצמה שמגמדת.
אבל השאלה היא, שאלת ההרתעה היא צריכה אולי לימדת פה במושגים אחרים, כי הרי אותם מחבלים שיוצאים לדרך יוצאים על דעת זה שהם לא חוזרים הביתה.
אז אמרתי, במקום שידע מחבל שכתוצאה מהפעולה שלו, קודם כל, אני לא מדבר כרגע על ערס, קודם כל חודש שלם או חודשיים או חצי שנה, היישוב שלו יהיה נתון בסגר ולא יוכלו לצאת לעבודה, זה הרתעה. המגמה צריכה להיות כך ש... בכפר קנה היה צריך להיסגר היום לחצי שנה, אין יוצא ואין בא. אתה לא היית מוצא שם אדם אחד שזורק אבן. אתה שומע? כן. אדם אחד שזורק אבן. אני לא מצפה מראש הממשלה כרגע ביכולות שלו, ואני לא רוצה לתאר אותו כמי שמסוגל להקים יישובים כמו קריית שמונה, עין השלושה, נתיב העשרה, על שמות של הרוגים ופצועים שידעו שעל כל יהודי שנהרג, כפי שהיה בעבר, מקימים יישוב שגם זה היה מרתיע. ההרתעה היחידה היא בעובדה שהוא לא מתפרנס, הוא לא יוצא לעבודה. כפר קנה הייתה נסגרת ליוצא, אין יוצא ואין בא למשך חודש או חודשיים שלושה, לא הייתה זריקת אבן לא בפרדיס ולא בשום מקום אחר. דבר שני, אסור לנו, ואני ביותי בחבר כנסת יושב ראש הוועדה לעובדים הזרים, כמו שהבאנו 26,000 תאילנדים שפתרו את הבעיה עם החקלאות, ואתה לא שומע יותר לא על הפגנות ולא על זריקת פירות וירקות ברחובות כפי שהיה בעבר. צריך להביא לפה פועלים, אני אז אמרתי שצריך להביא פועלים, אם לא מצליחים להכשיר פועלים יהודים, אסור לנו להיות תלויים בעבודה הבניינית היישובית של ארץ ישראל.
אתה יודע, יש שיאמרו שחלק מהסיבה שמלבים את האש הזו, כי במילא מצבם לא טוב, אין להם עבודה, המצב הכלכלי קשה.
יש להם עבודה, הם יכולים לצוץ מחר לאירופה ולהרוויח פי חמש. הערבים במצב, תראה את הבתים שלהם בכל רחבי הארץ, בבנייה הלא חוקית והבנייה הבלתי חוקית והבנייה המשתוללת, הם עושים ככל העולה על רוחם, והציבור הישראלי הוא במצב של התנצלות וברצון כהן להסביע. אבל האיש המוסלמי הסטנדרטי, גם אם הוא היה מלאך, הוא לא יכול להיות שלא להיות מוסט על ידי 24 שעות שרואים אותך ואותי ואת אמיר האס ואת השמאלן הגדול ביותר וגם את נציג שלום עכשיו שהזכירו אותו כחזיר, כשד או כנחש. אין סיכוי בעולם שאדם שומע את זה 24 שעות ביממה. הם שרים את השירים האלה בחתונות שלהם, לכן הנציגים הערבים שלהם בכנסת הם אכולים בשנאת ישראל, ולא נשנה את זה, לא נתקן את זה, אין סיכוי לדבר הזה. הדבר לא אם תיתן להם כבישים או תיתן להם יותר אוכל או תיתן להם יותר עבודה, כל מה שתיתן להם זה רק יגביר את השנאה. תראה את הטכניון, הלו בטכניון הם נהיים שם פרופסורים ודוקטורים, או באוניברסיטת תל אביב או בנגב, אתה רואה את השנאה בהם עיניים אצל האינטלקטואלים, היא השנאה הגדולה ביותר כפי שהיה במצרים. לכן זו אשליה. הפתרון הוא, אני לא מדבר כרגע על הקמת יישוב על שם כל יהודי שנרצח, כן. כי אין סיכוי שנתניהו גם את מה שהוא צריך לבנות, לצערי הרב אנחנו לא רואים בנייה, הוא רק מקפיא בנייה. אני מדבר כרגע על דברים אלמנטריים מבחינה קיומית, מה שהוכיח את עצמו במשך שנים. כפר קנה, כמו בית עומר, כמו אל ערוב, היו צריכים להיכנס לעוצר כבר לפני חמישה חודשים. חודשים אין יוצא ואין בא. אני לא מדבר כרגע על שלב שני, הריסת בתים, כנסות כבדים. הפגיעה בכיס אצל הערבי המוסלמי היא מאוד 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 משפיעה, וזו השיטה היחידה לפחות בשלב הראשון. שלב השני, אנחנו צריכים ממשלה שלנו, של אנשים שיכבדו את העם, ושהעם יכבד אותם, ושהעולם יכבד אותנו. אבל זה כנראה, אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הזו, על זה צריך להתפלל.
אני מודה לך מאוד על הדברים, אני חושב שהנקודה המרכזית
ברורה. העיקר הכי חשוב, להביא לפה 75,000 סינים, כפי שהיה לפני 13 שנה, כדי שלא לא נהיה תלויים בעבודה ערבית בבניין ארץ ישראל.
חבר הכנסת לשעבר יעקב כץ. כפי
שמכשירים פועלים יהודים לעבודות רטובות,
אני מודה לך.
של רצפות ושל דעות.
תודה רבה לך.
כל טוב.
חבר הכנסת יוני שטבון מהבית היהודי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני לא יודע אם שמעת את דבריו, אבל מציע יעקב כץ, המכונה כצלה, סגר.
תראה, צריך, הטרור הזה שמתפתח עכשיו, יש הגדירו אינתיפאדה, אותי זה לא מעניין ההגדרות, בסוף ההחלטה, איפה זה התפתח, זה נמצאת בידי מדינת ישראל ומערכת הביטחון. אנחנו צריכים להכריע את זה עכשיו, לפני שזה מתפתח. בשורה התחתונה, צריך להבין מה המוטיבציה של הטרור. טרור גודים בנקודה הכי מקורית שלו, וצריך להבין, הרשות הפלסטינית היא יוצרת הסתה. אם אנחנו נרצה לעצור את הרחוב, את הטרור ברחוב, אין דרך אחרת צריך לגבות מחיר מהרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית צריכה להבין שעל כל פיגוע של כל ערבים, זה פלסטיני, ערבי ישראל שמזדהים איתם, שרואים דגלים, הנכסים האסטרטגיים שלהם יורדים. לדוגמה, מוסדות שלהם נסגרים. שליטה בשטחי A ו-B נלקחים מהם. בסוף המנדט שלהם, מה שקורה, מתחזקים אחרי כל פיגוע כזה, או טלפון שאבו מאזן מרים, הוא מתחזק בשטח, הוא רואה דגלי פלסטינים, זה באוניברסיטת תל אביב, או בחברון. כל עוד הרשות הפלסטינית רק מתחזקת מהטרור, הטרור ימשיך. זה פעולה אסטרטגית של ממשלת ישראל, ואני גם, כולנו, כמה חברי כנסת דוחפים את הסיפור הזה, כי אנחנו מבינים שזה המקור המרכזי. מי שעוקב אחרי המסרים שעוברים גם בתקשורת הרשמית שלהם וגם במסרים שגורמי הממשל, לשם זה הולך. הם מתחזקים סביב הטרור, וצריך להוריד את המוטיבציה הזאת. בפן המבצעי ביטחוני צריך לבוא מתפיסת מגננתית, הגנתית להתקפית. אם אנחנו לוקחים, אפילו סיירתי השבוע יחד עם סגנית השר חוטובלי על ציר הרכבת בירושלים, האם אנחנו רוצים להיות שוטרים שעומדים כל עמדה? זה מצוין. השאלה אם אנחנו רוצים גם מערך שבתוך השכונות הערביות יש היום גורמים אזרחיים וביטחוניים שמסתובבים ומתחילים לבדוק בית בית ומתחילים לייצר תחושת נרדפות אצל המפגע הפוטנציאלי. ודיברו על זה כבר, תראה, גם בניו יורק עשה את זה, מרוקחים את המודל, זה לא תמיד דומה לארץ, אבל בניו יורק הגיע רודולף ג'וליאני, אמר, יש לי פה טרור ופשע, והתחיל לרדוף את הטרוריסטים, את את האנשי הפשע, בבתים
כן,
שלהם,
אבל, אבל,
המיסוי
אבל,
וכל הדרכים.
אבל זה בדיוק העניין, שאולי האוכלוסייה הזו שאיתה אנחנו מתעסקים, והתפיסה שלה והתרבות שלה היא כזו שלא נרתעת מעוד קצת לחץ. והשאלה הנוספת היא, אתה אומר שאפילו את הלחץ על הרשות הפלסטינית, אני מניח שראש הממשלה וגורמי הביטחון, אני לפחות מקווה כך, הם מקבלים סקירה של כל התרחישים האפשריים, ובכל זאת הם בוחרים שלא לנהוג כך. השאלה היא, האם אתה יכול להבין מדוע?
תראה, השאלה הזאת היא קיימת תמיד בכל סוגיה, גם בשאלה סוגיות כלכליות. אתה אומר, למה מחירי הדיור לא יורדים? אפשר להגדיל את היצע. הרי בסוף המערכת הפוליטית מונעת מכוחות שלוחצים לכאן ולכאן. בתוך הממשלה, ואמרנו את זה פעם, וגם מחוץ לה, וגם במרחב הבינלאומי, יש כוחות שמושכים לכיוון, בוא נחזור חזרה למשא ומתן המדיני, חוזר למנטרה הזאת, חזור ושנו, וזה מפעיל לחץ. אם לא יהיה קבוצה מחברי כנסת, נבחרי ציבור, וגם קבוצות לחץ מבחוץ, שאפילו לכיוון השני, אז המערכת לא תתאזן, זו שאלה שהיא כללית. בסוף מקבלי החלטות צריכים להבין שפעם אחת יש את העם שחווה את החוויה הלא פשוטה הזאת. אני עכשיו בדיוק בדרך ללוויה של דליה, השם יקום דמה, בתקוע. יש בסוף אזרחים שנמצאים בקצה, יש נבחרי ציבור שמייצגים תפיסה, קודם כל, גם אמונית, גם תפיסה ערכית, גם תפיסה אידיאולוגית, כלפי היחס שלנו למקום הזה שנקרא מדינת ישראל וארץ ישראל, ואחרי זה יש את הפירוט הביטחוני מה צריך לעשות. אם אנחנו ניתן רק כל הזמן רק למערכות הפוליטיות לנוע בקצבים שלה, המערכת, אנחנו יודעים לפי הולכת, ותראה בסוף איך העולם מתנהג, אירופה שותקת, האום שותק על רצח של משפחות וילדים, ואין ברירה, בסוף צריך להפעיל לחץ במקום הנכון.
מה אתה מעריך שבפועל יקרה? אתה יודע, אנחנו מדברים, אבל אנחנו גם רוצים שבאמת דברים יקרו בשטח. בינתיים אנחנו לא רואים שקורה יותר מדי.
תראה, קודם כל, אני באמת חייב להגדיר את הממד הסבלנות פה. תראה, עם טרור מנצחים, וזה משפט שלא נהיה משמוע, סבלנות. בואו נחזור שנייה, נקבל קצת פרופורציות. בשנות ה-2000, נזכיר לכולנו, מ-2000 עד 2003, לקח זמן עד שיצאנו מבצע חומת מגן, אני מקווה שזה לא יקרה הפעם. אנחנו לא צריכים גם מבצע חומת מגן, צריך לדעת את זה יותר מוקדם. אבל היו פה אוטובוסים התפוצצו. אי אפשר בדקה אחת, צריך להרתיע אותם בצורה אגרסיבית מאוד. אמרתי, כמו שאמרתי, גם לקחת להם נכסים אסטרטגיים וגם לפעול מבצעית, אבל הטרור עובד בסוף, הוא בוחן בסוף את החברה הישראלית. אם אנחנו נשדר בשלב מוקדם מאוד שהטרור הזה הוא אין מה לעשות, אנחנו עבודים והעסק פה ופחד וכו', זה המוטיבציה שהטרור תמשיך. צריך להיות פה סבלנים, מצד שני, לתבוע גם הממשלה שאני חבר בה ומהמערכות הביטחוניות לעבור משפה הגנתית לשפה התקפית, אין דרך אחרת.
טוב, נקווה לימים שקטים וטובים יותר.
זה קורה, תקשיב, הרי אני לטובת המאזינים, יש תהליך חיובי שקורה גם משטרת ישראל, שלאורך השנים תמיד הציבה רק מחסומים ומתחילה לשנות גישה למה שאני רואה בשטח, אבל צריך לדחוף את המערכת קדימה, אנחנו לא פה בשביל...
בשביל זה אתה שם.
נכון, ממש.
חבר הכנסת יוני שטבון, אני מודה לך ותמסור תנחומים למשפחה בשם עם ישראל.
אמן ואמן.
תודה רבה לך.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
יחיעם פליישמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מנהל מחלקת להצלה ממיסיון בעד לאחים.
נכון, בוקר טוב.
שזה העיסוק המרכזי או השני מרכזי?
זה העיסוק המרכזי שלי בארגון יד לאחים.
אוקיי. עד כמה גדולה ורחבה התופעה של המיסיונרים שעדיין מנסים להמיר את דתם של היהודים?
בוא נגיד שהתופעה היא מאוד מאוד גדולה. אני רק לשם ההמחשה, אנחנו במוקד שלנו ביד לאחים מקבלים במחלקה שלנו בממוצע קרוב ל-10 פניות מדי יום.
מה סוג הפניות? מה אומרים לכם?
פניות בגדול זה מתחלקים לשלושה סוגים. אחד מהם זה בן אדם שנמצא עכשיו ממש בפועל, מישהו מחלק לו פלייר, מישהו מנסה לדבר איתו, אם עוברים שווים אחרים ברחוב. שתיים זה אנשים שראו, ששמו להם בטובות הדואר, ראו פרסום כזה ואחר. והשלישי זה אנשים שהם עצמם או מישהו מקרוביהם או מכריהם כבר נקלע ואפילו נכנס לקבוצה של אחת מכתות המיסיון.
מי הם אותם מיסיונרים? מה מניע אותם? מי מממן אותם?
המניע שלהם הוא מניע אידיאולוגי, זה למעשה זה קבוצות שבמקור שלהם הם שייכים לפלגים של נצרות אוונגליסטית או פרוטסטנטית, שהמטרה שלהם, חלק מהאמונה שלהם זה שאנחנו כיהודים צריכים להמיר את דתנו ולקבל את האמונה באותו האיש ובברית החדשה. מי מתקצב אותם? אותם, כמו שאמרתי, גם כן, אותם פלגים בנצרות האוונגליסטית והפרוטסטנטית בעיקר, ומדובר בתקציבים, לפעמים זה נראה בלתי מוגבלים.
כי אתה מדבר על האוונגליסטים, וידוע שיש קרנות עם עשרות ומאות מיליונים שממומנות על ידם כדי לתרום ליושבי ארץ הקודש. אז אולי זה חלק מתקציב הפעילות שלהם?
אני מדבר על הקבוצות של הכתות של המיסיון בארץ, של מה שהם קוראים לעצמם יהודים משיחיים, או כת עדי השקר, כמו שאנחנו מכינים אותם, וללא ספק התקציבים שהם מקבלים, מיועדים באופן ברור ומוצר בכוונה תחילה לנסות להמיר כמה שיותר יהודים לאמונה באותו האיש ובברית החדשה.
זאת אומרת, התנגדות של גדולי ישראל לקבלת כספים מתרומות שמגיעות מאוונגליסטים היא נכונה.
אני מתייחס לאותם קבוצות של כתות מיסיונריות. בוודאי שקבלת של כספים מהם, בוודאי שהיא אסורה ופסולה.
בוא נדבר על חלוקת הנגנים.
זה פעילות שאנחנו נתקלנו בה בתקופה האחרונה, בקרב חיילי צהל. עכשיו אני אומר, זה חלק מפעילות רחבת היקף, מי הזמן אני ארחיב על זה בכלל בצבא ובקרב חיילים. בעקבות המבצע שהיה של צוק איתן, למרות שהאירועים האחרונים קצת משכחים את זה מאיתנו, אבל אני גם חלק מהעניין, והמצב הביטחוני המתערער, אז כמובן, שאותם קבוצות, חלק משיטת הפעולה שלהם זה ניצול מצוקה, פחדים, שאלות, תהיות שעולים אצל אנשים בזמנים שהם ככה מעורערים ומעורערים. זה דוגמה אגב גם לתקציב הבאמת בלתי מוגבל שלהם, הלכו ורכשו אלפי נגני MP3, הקליטו עליהם את כל הברית החדשה מוקלטת עליהם.
ואיך הם מחלקים את זה?
הם פשוט מגיעים למקומות שיש ריכוז של חיילים, תחנה מרכזית, טרמפיאדות, כל מיני מקומות, תחנות רכבת.
יש חוק שאוסר לדעתי עטפה מיסיונרית, או שאני טועה?
לצערנו הרב אין חוק שאוסר עטפה מיסיונרית. החוק מתייחס לשני דברים, עטפה לקטין וקבלת או נתינת טובות הנאה תמורת המרדת, אבל לצערנו הרב...
אז לא אוכפים את זה באמת?
מה?
לא אוכפים את זה.
לא, לא, החוק הזה לא נאכף עדיין פעם אחת.
יש נתונים על ההצלחה שלהם?
אנחנו כל הזמן עוקבים. אחרי, ברחבי הארץ יש 150 כתות כאלה שפזורות של, של המיסיון. אנחנו נמצאים במעקב אחר כולם. אני חייב לומר שהודות לפעילות של יד לאחים, ההצלחות שלהם מאוד מאוד מזעריות, למרות שבעניין הזה, מה שאני נוהג להדריך את האנשים אצלנו, ודבר שאני מאמין בו, שמבחינתנו אחוזים הם כל אחד שהגיע אליהם זה 100% הפסד לעם ישראל, וכל אחד שאנחנו מצילים מהם זה 100%
הצלחה.
רווח לעם ישראל.
בהחלט. אז שוב, אתה יודע, תת לנו מספרים של כמה מיסיונרים פועלים?
אנחנו מדברים על 150 כתות של מיסיונרים ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על מספרים של בין, שבאזור 15,000 אנשים ברחבי הארץ.
המון.
פעילות מיסיונרית.
שזה המון.
זה המון, ואני אומר, תוסיף את זה לתקציב... בלתי מוגבל, כמו הסיפור של הנגנים, כל נגן כזה, העלות שלו היא לא, היא די גבוהה, כפול אלפים שהם מוציאים, זה רק דוגמה אחת. תוסיף את זה לניצול מצוקה, של בדיוק למצוא את האנשים בדיוק במצב שהם מאוד מאוד רגישים בו, תוסיף לזה את התרמית, הם לא מציגים, לא אומרים שלום, אנחנו נוצרים, באנו לנצר אתכם, אומרים, אנחנו סוג אחר של יהודים, בואו תשמעו, בואו תקשיבו, כי בנוסף לנגנים, חילקו גם לחיילים ספרון ממש בצבע ירוק זית, תמונות של חיילים, כתוב עליו הגנה. בפנים יש לכאורה הסבר על איזשהו פרק תהילים, שרק בסוף...
קצורים, הם לא פועלים בצורה תמימה, הם פועלים בצורה מאוד מתוחכמת, וידע הציבור ויזהר כמובן. יחיאם פליישמן, מנהל המחלקה להצלה מהמיסיון ביד לאחים, תודה, תמשיכו לפעול.
תודה רבה.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שאחרה בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. בעזרת השם שיהיה לנו יום שקט עם רק בשורות טובות. אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר. המשך האזנה טובה.